להעלות שכתבת לי שאני יודע כי הוא לא יכול.
להפך, סוף סוף אתה עולה כי הוא לא יכול. מלא זמן חיכינו לזה.
ואני אגיד יותר מזה, אני לא יהיה מסוגל להיכנס לדמות הריצן, בטח לא בסדר גודל של כאלה נעליים.
אהלן אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הגל הירוק, פרק מספר 98, לצידי כאן באולפן, סמי אולפן, כאילו אולפן, כמו אולפן, תום רובנס, מה קורה רובנס?
מה עניינים? הכל אש?
אצלי אחלה. לצידנו המרגיע הלאומי, טל צ'רקז, מה קורה?
אהלן, ערב טוב, לילה טוב.
ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, ואני רוצה רגע מחיאות כפיים, כולם תעשו מחיאות כפיים. האורח הבא שלנו הוא השידור.
אתה עושה את זה רק בגלל שאני אח של איראן, זה לא פייר.
אוי אוי אוי, איך הוא נכנס, איזה איש נורא.
אני אח של איראן, אני חייב, ומה
זה? מי זה?
לילה טוב, תמיר שמחה, מה קורה אחי?
לילה משובח, לילה ממש, באמת, מהטובים.
מהטובים. איך הוא קפץ על ההזדמנות. אם לירן היה יודע כמה פעמים הצעתי לתמיר להצטרף לפני שיצאתי ללירן, הוא היה מתאבד.
אני גם אין לי אום לספר, הוא יגלה את זה עכשיו כשהוא ישמע את הפרק.
הוא לא ישמע את הפרק, אחי. הוא יבקש הכוונות, מתי דיברתם עליי, מתי דיברתם עליי, מתי דיברתם עליי. אז מה נעשה היום? נתחיל כמובן באיזה בעיטה חופשית, כל אחד ידבר על משהו שחשוב לו, אחר כך ננסה לדבר בתמציתיות על משחק הגביע נגד נתניה, על ה-2-2, לא על התוצאה, כמו על נקודות שחשבנו עליהן שתהיינה מעניינות, נעבור לעוד כמה דקות על חלון העברות, ומשם כמה מילים על חדרה, מן הסתם באמצע יהיו צחוקים, יהיו שטויות, יהיו אנקדוטות לא מתוכננות, אנחנו ממש מקווים שיהיה לכם כיף, ונפתח בביתות חופשיות, רובנס, אתה ראשון.
כן, אז הביתה החופשית שלי זה לזכור את התאריך השלישי לפברואר 2023, שזה התאריך שבעצם עלנו אולי פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן אימון בסגל מלא, כל הפצועים חזרו, ג'אבר באימונים, קורנו, סונגרן, כולם באימונים, כולם בכושר, וחיכינו לזה הרבה זמן, חלק חיכו יותר, חלק עשו טבלאות, חלק עשו דברים מעניינים אחרים לספור את הזמן, אבל התאריך הזה הגיע, ומפה אנחנו צריכים לצאת לדרך חדשה.
אז מה התאריך שצריך לזכור?
השלישי לפברואר 23, זה גם פלינדרום, אם תרשמו את זה.
זה לא.
בלי ה-20, נו.
03, 022, 023.
23.
יצאת רובנס, יצאת לירן.
וואי וואי,
טוב, אני... איזה קשה שזה נאמר אליי, וואו.
הבנתי, את שרקז הייטקיסט הזה, הוא באמת בודק עכשיו.
אני חושב איך אני נוקם ברובנס, שלקח לי את הביתה החופשית שלי, אבל...
איזה גרועים אתם, וואו. אתה רוצה שאני אקח ואני חוזר אליך.
כך.
אז ביתה חופשית, ברגל שמאל מסובבת, מכבי חיפה מנצחת בקרב ראש בראש את מכבי תל אביב על השחקן ששתיהן הכי רוצות. די עשה במוצג במדים הירוקים. אפשר בתקשורת הצהובה לדבר על גורמים חיצוניים, או על ביומיים הקרובים זה יסגר לכאן ולכאן, לכאן ולכאן רובנס, או על סעיפי שחרור ומי נתן מה. הלו, חברות וחברים, עד לא מזמן זה היה חלום אוטופי. מכבי חיפה ומכבי תל אביב נאבקות על הישראלי הבכיר, והוא בוחר במכבי חיפה. איך אפשר לסובב את זה למקום לא טוב, למקום תיקוני, למקום שלילי? אני לא מצליח להבין. בינתיים, פשוט בואו נהנה מזה. יאללה, צ'רקז?
אין לי משהו ככה עכשיו עם ההתקלה הזאת של רובן. אני מעביר את הביתה החופשית.
שוט, מנסים לך.
כן, תשמע, אני אגיד שאני לא אגנוב, אני לא אגנוב את צ'רקס את הבעיה, אבל רציתי להגיד על סבא גם, אבל אם כבר חטפת לי את זה, אז אני אגיד על זה שלא הפסדנו בנתניה, שזה בכיף יכולנו להפסיד בנתניה במשחק שנוצר, ולא קרה בסוף. אז אני מרוצה מאוד על זה.
כי שמנו את ה-2-2.
כן.
אוקיי, אז באלגנטיות אתה לוקח אותנו למשחק מול נתניה, אני מבין. מישהו רוצה להגיד משהו לפני ש... נתניה? לא.
לא, יאללה,
שחק. שחקו אלופים. מכבי חיפה שלושה ימים אחרי התיקו המאכזב נגד ריינה, מגיעה לשחק במערך 5-2-3. לא מערך אידיאלי, זאת אומרת חמישה בהגנה ראינו כבר הרבה, אבל רמי גרשון בהרכב בתור בלם שמאלי, רז מאיר בתור כנף שמאל, ודילן בלם באמצע, סק בלם ימני, ודולף בכנף ימין, גוני ופני, שני קשרים ביחד, ושלישייה קדמית, דין דוד, מוויץ שיבוטה ופיירו. רגע מילה טקטית, ואז תיקחו את זה אתם. מכבי חיפה משחקת בחלק הקדמי בצורה לא סימטרית, מוויץ משחק בכנף שמאל, אבל דין לא משחק בכנף ימין. נכון? אם תשימו לב, אם תחזרו למשחק, מוויץ בכנף שמאל, הרבה פעמים עם רז, דין משחק באמצע, בעיקר בשביל הלחץ. כך הוא יכול לסגור את ה-10 של היריבה, את ה-6 של היריבה, כי הוא לוחץ טוב. הוא בעצם משחק בהגנה כ-10, ובהתקפה הוא חופשי, הוא זז פעם ימין, הפעם באמצע. פיירו משחק כמו חלוץ רגיל, ולמה זה? כי בצד ימין יש את דולב. מלכתחילה, האסימטריות מתחילה בהגנה. דולב ורז לא משחקים באותו קו, דולב קדמי יותר מרז, כי הוא יכול לתרום להתקפה ורז לא. אז בעצם כל קו ימין הולך לדולב, ובשמאל יש לנו מוויץ ורז. עכשיו, מוויץ ורז, ראינו, לא משחקים כדורגל מספיק איכותי כדי ליצור יתרון כלשהו בקו, ודולב לבד, בכושר הלא טוב שהוא נמצא, מול שני שחקנים של נתניה, בכמות המאבקים שהוא מפסיד, מתקשה לייצר יתרון בצד ימין. היא לכך ובהתאם לזאת, בתחילת המשחק, המצבים שהגענו אליהם, היו מעברת הכדור לשלישייה הקדמית, ומגוון ניסיונות של מוויץ או של דין או של פיירו מול ההגנה של נתניה, ולא באיזה בילדאפ מסודר או יצירה של יתרון מספרי במקומות מסוימים. אז ככה אני ראיתי לפחות שהתחיל המשחק. ומילה על גוני נאור, נראה לי שלגוני נאור קשה לשחק בשתי שישיות באותו קו, כמו שהוא שחק במשחק הזה עם פני, ויהיה לו יותר קל לשחק כמו שראינו אותו לפני זה, 6-1 אחרון לבד, כמו שהוא רגיל מהפועל ירושלים, ושלפניו יהיו אלי ושארי, או פני וג'אבר, או לא משנה. אז זו נקודה למחשבה למשחקים הבאים, ויאללה תורכם, כי אכלתי את הרס.
אני חושב שבאמת ראינו גם שזה היה לא מאוזן, המערך הזה, ומוויץ ש... בוא נגיד שאני חושב שהחסרונות הכי בולטים שלו זה בפעולות הגנה, אז כשהוא לא עושה את הדברים האלה, ויש לך את רז שמחפה עליו מאחורה, זה משהו קצת בעייתי. וגם צריך לתת עוד פעם כאילו את הקרדיט לנתניה שעושים את זה כ, לא יודע, הפילוסופיה שלהם או whatever, ללחוץ קדימה את כל הקווים, והם עשו את זה בצורה די טובה, ואנחנו התקשינו להניע את הכדור, וגם כשהגענו למצבים כמו שאמרת, זה כאילו לא באיזושהי בנייה מסודרת, אלא זה פשוט להעיף ושמשהו מהר יקרה, וכאילו ייווצר איזשהו יתרון רגיש שאפשר יהיה לשחק עליו
או בעזרת לחץ. זאת אומרת, חלק מהמצבים שלנו הגיעו, כי מוויס ופיירו יכולים ללחוץ את שני הבלמים, ודין יכול ללחוץ את השש של היריבה, ואז צריך להפסיס את הכדור למגנים, ואם דולב מנצח באיזה מאבק מול מגן או רז, אז אפשר לקחת את הכדור. אבל זה באמת לא היה מיתרון מספרי. תמיר, צ'רקז, איך התחיל לכם המשחק, תמיר או צ'רקז, מה אתם חושבים?
אז אני אגיד בעיקר על תחילת המשחק, אבל אני אגיד רגע גם מה שאתה ורובץ עכשיו אמרתם, זה שזה כל כך ברור שהמערך הוא לא מאוזן, ואני חושב שגם ספציפית במשחק האחרון נגד נתניה, זה גם היה גם לא כך מותאם למשחק נגד נתניה, זאת אומרת לזה שנתניה יבוא כן לשחק וכן ללחוץ, זה פשוט הפך את המשחק כאילו לעוד משחק שלא כיף לראות מהתקופה האחרונה מבחינת יכולת. שחקנים הבאו לידי ביטוי, בעיקר בחלק ההתקפי אגב, וזהו, זה פשוט בסה ממש.
אז זאת אומרת, אתה מאוכזב מהצוות המקצועי בהקשר הזה?
כן, עוד פעם, אני יכול להבין מאיפה הדברים האלה מגיעים, אתה יודע, גם משחק גביע והכל, ורוצים לתת לאנשים גם לשחק, ורוצים גם לבחון כל מיני מערכים אחרים, או אתה יודע, שחקנים במקומות שונים, אבל בסוף זה פשוט מבאס כשזה לא הולך, ושאנחנו צריכים עוד פעם כאוהדים רגע שוב להיות באיזה מין אווירה של זה לא עובד, ולאן זה מתפתח.
אני באתי למשחק הזה בהרגשה שזה על גבול משחק גביע טוטו כזה, קודם, זה גם לא יריבה הכי קשה בעולם, זה גם שני משחקים, וזה המשחק הראשון מתוכם, אז בסדר, עשו את הניסויים האלה. אני תמיד יש לי קצת אובר למאביס, מרוב האנשים, אז אני מחבב אותו, ואני חושב שבסך הכל היה בסדר במשחק הזה, והוא באמת מנסה, והוא רוצה, ומכל השחקנים ההתקפים שלנו, דווקא לדעתי הוא בכושר היותר טוב מכולם כרגע.
כן, רגע, טל, מה שאין לו, אין לו. הוא פסטר לא מספיק טוב בקבלת החלטות בצפיפות, אז גם כשהוא מבשל גול, זה בעיטה כזאת חזקה לאמצע שפוגעת בדין. עכשיו, אין בעיה עם זה, כל עוד יש פסטרים אחרים, אבל כשהפסטרים האחרים הם רז מאיר ודין דוד, ודולב בחושר גרוע, אז אין מי שייתן את הכדור לגול. ואז מי שמצפה שמאביס יעשה את כל הפעולה השלמה של הדריבל, של הקבלת החלטה הנכונה, של הפס לגול, חי בסרט. מאביס יכול לעשות יופי של דריבל, הוא יכול לעשות כדור אחד לגול, מאוד קשה לו לחבר סט פעולות רצוף שהוא איכותי.
אני חושב שבמשחק הזה גם היה כמה פעמים שנגיד רז שלח אותו, ורז פשוט לא מוסר לו כמו שצריך, מוסר לו החוצה, כאילו יודע, לא מוסר לו לשטח כמו שצריך, מוסר לו
לקו מאוד מוגבל. קו מאוד מוגבל, נכון? קו מאוד מוגבל.
אז זה מה שאתה מקבל. בסך הכל בנו משחק כזה, לפי דעתי, כדי, כן, כמו שאמרתם, לתת לאנשים את ההזדמנות להוכיח את עצמם, וכן, לא רוצים כמובן להפסיד, כי זה, כי אתה רוצה להשאיר עצמך את המשחק הבא כאופציה לנצח ולעבור, ולא לחפור איזה...
באופן כללי, שחקני כדורגל לא אוהבים להפסיד.
לא, לא, זה, אף אחד לא רוצה להפסיד. בסדר.
אני כן אגיד שאני רוצה לשים את האצבע רגע על הסיפור הזה של רמי ורז, כי כשאתה משחק מול קבוצה שלוחצת אותך, ואתה לא מצליח להניע כדור בהגנה, כי השחקנים שלך הם כל כך לא טכניים, זה מקשה גם על מרכז המגרש וגם על החלק הקדמי. ולראיה, מה שקרה אחרי שעשינו את החילופים, אבל נדבר על זה בחצי השני. באמת, פתאום הדברים נעים בחופשיות.
אתה מכיר את זה שיש כאילו, נגיד, שחקן ממש גרוע בסרט, שגורם לשחקן האחר להיות ממש טוב, רק בגלל שהוא גרוע?
אז כאילו זה קצת מרגיש...
כן, אז כאילו זה מרגיש קצת לפעמים ככה, לא שאני לא חושב שהם אדירים, הם אדירים, אבל אתה רואה כמה דילן וסק בלמים טובים ושלמים, לעומת כל מה שציינת כרגע, כאילו בפעולות
הפשוטות, המגדל הקלפים שאתה מדבר עליו, אצל דילן הוא היה מאוד בולט, לא חושב שלדילן היה משחק טוב בחצי הראשון, אני חושב שהוא בלם פחות טוב מסק היום, כולם רואים את זה,
אבל ברגע
שדניאל... ברגע שדניאל ופייר נכנסו, אז פתאום דילן היה לו הרבה יותר קל עם הרגל.
נכון.
זה נורא בלט, תסתכלו על הרבע שעה האחרונה. פתאום הבלמים שלנו מקדמים את הכדור, לא מאבדים אותו, משחקים בחופשיות, פתאום לא צריך חמישה בהגנה, אפשר ארבעה בהגנה, ועדיין שלא ייצרו עליך מצב.
כן, מעבר למשחק עם הכדור, אז זה היה את הגול של טוואמסי, שגרשון נתן לו שם איזה 3-4 מטרים, כאילו...
התקדמת לפני הטיימליין, אתה עושה לי לוגסי, או לירן, או גיא, או משהו שלא התפקיד שלך לעשות.
בשביל רמי גרשון אנחנו עושים את הקפיצות האלה.
אני בטוח שגם לוגסי מאוד אשמח שהשוות אותו רגע ללירן.
השוויתי ללירן, אתה יודע, לוגסי יהיה מבסוט שהשוויתי את צ'רקז אליו, כי הוא מעריץ את צ'רקז.
אתה אומר, זה נחמה, חצי נחמה.
סינס 2016. אז בוא, אוקיי, בוא נלך עם הטיימליין. התחלנו את המשחק, דקה שלישית, מאביס בועט לשער, כדור שהוא צריך למסור לגול, אבל לא אמרתי את זה. דקה שמינית, זה היה דולב נראה לי, שהגיע שם לאיזה ביתה מרחוק וניסה בכל הכוח, במקום להוריד את הכדור לגול לפיירו. ונתניה יצאו לסט התקפות, רצף יפה של התקפות, באמת, פשוט היו יותר טובים. בדקה 31, מאביס עושה דריבל יפה מאוד בשמאל, מעביר רוחב, ודין דוחק, כמו שדין עושה בגדול הכי טוב בעולם, דוחק את הכדור לרשת, ומאותו רגע...
מבלות מספר אחת. עכשיו, עוד כן. משהו שאפשר לראות בשער הזה, בתחילת המהלך יש שם 3 שחקנים אחד על השני, אני חושב שזה היה דין ופיורו בטוח, אולי חזיזה גם היה ביחד איתם, אני לא זוכר מי, ופיורו שם... בשבריר שנייה כזה פותח לקרוב, ובעצם מפנה גם את דין, וגם פותח עוד אופציית מסירה, ובאמת דין זכה לנגוח את זה פנימה. עוד נקודה ששווה להסתכל.
כן, זה היה ריווח יפה של פירו, באמצע התקפה, שם את זה שמאלה, ואז הכדור הגיע לג'יבוטה מהגבה של חזיזה מהצד שני.
לא, הוא מסר את הכדור ימינה.
כן, אני אומר...
פירו קיבל את הכדור ומשך את הכדור ימינה, ובעצם יצר את המצב הזה.
כן, בדיוק. וזה היה גול שהיה קצת, אני לא אגיד שמנוגד למשחק, כי זה לא שהיו מצבים יותר מדי טובים לשני הצדדים, לדעתי. המצבים, כאילו נתניה שיחקה יותר טוב בתחילת המחצית השנייה. ושם אנחנו פשוט לא...
אז רגע, אני אשתי את הנקודה שלי על פיירו, שהנה נתתי מקודם שלושה מצבים, זאת אומרת, דקה שלישית מאביס צריך למסור לו לגול, לא מוסר, דקה שמינית דולב צריך למסור לו, לא מוסר, מגיע הגול, שהוא מוריד את הכדור ימינה, הכדור עובר שמאלה, הוא עושה תנועה לקרוב ומושך את הבלם, ואז דין עומד מול שער ריק, בסדר? ואז זה 12 דקות אחר כך, אם אני זוכר נכון, זה דקה 43, אז פני הולך לכיוון השער, ויכול להוריד לו כדור לגול מול שער ריק, ולא מוסר לו. אז המחצית הראשונה נגמרת, כשפיירו שלוש פעמים פנוי לבד למצב לגול, בשלושת המקרים לא מקבל את הכדור, בגול עצמו של דין הוא עבד נורא קשה, ואז אנחנו נותנים את החצי השני, ורגע, כולנו יושבים, אוקיי, היו דקות טובות שנתניה שוב, כולנו יושבים עומדים ביציע, או יושבים בבית ואומרים, אוקיי, איזה חילופים עושים? כי יעשו איזה שהם חילופים, אתה מסתכל על הספסל, אתה אומר, בוא נה, איזה מוסרים טובים יש לי פה? שרי, עומר, דניאל, קורנו, איזה מוסרים טובים יש לי פה? מה אני צריך? אני צריך שמישהו ימסור לפיירו את הכדור לגול. מה עושה מכבי חיפה? מכניסה לאט לאט את כל המסרים הטובים שלה ומציעה את פיירו. יאללה.
העניין הוא שלפחות לפי מה שדווח, אני לא יודע מה באמת קרה שם, אבל פיירו ירד בגלל איזושהי פציעה. גורמים שאולי בגלל זה הוא בספק למשחק הקרוב. ובאמת זה היה כאילו מצער בשבילו, כי גם שפתאום, כמו שאתה אומר, מעלים את כל המסרים הטובים, אלה שיודעים למצוא שחקנים פנויים, הוא לא שם. אבל אני אגיד את זה כמשהו שאנחנו אומרים כבר נראה לי כמה פרקים גם, הקבוצה לא מספיק עובדת בשבילו, כאילו זה פשוט בולט לעין, ודווקא במצב שזה היה יכול לעבוד בשבילו, אז לא היה אפילו את הצ'אנס הזה, שזה באמת מצייר בשבילו. אני מקווה שהוא לוקח את זה למקום אחר, לא יודע, זה באמת קשה.
אני חושב שזה גם קצת אבל ביצה מתרנגולת, רובנס, כי אי אפשר להגיד שפיירו בכל המשחקים האחרונים שהוא פחות טוב בהם וגם לא מפקיע, אי אפשר להגיד שזה בגלל שהוא תמיד משחק עם השחקנים הלא נכונים, או שלא עובדים מספיק בשבילו. אני חושב שגם, עוד פעם, סיפור שלא עובדים בשבילו זה ביצה מתרנגולת, כי זה די טבעי ורואים את זה בהמון קבוצות, אגב, זאת אומרת, לא רק מכבי חיפה, שכשחלוץ לא הולך, או כשקבוצה באופן כללי לא הולך, והחלוץ שמוביל אותה פחות מצליח, הוא גם פחות מקבל את ההזדמנויות, כי משהו ברמת האמון יותר יורד, והכימיה במשחק יורדת, והביטחון שלא יורד, וזה כאילו קצת קשה להצביע על מה קורה לפני מה. אבל זה ברור שהמצב עכשיו פוגע בשני הצדדים, לדעתי, זאת אומרת, כי הוא גם בקבוצה וגם בפיירו.
אז מילה אחרונה לפחות שלי על פיירו, בהקשר של מה שתמיר אמר עכשיו. זו האחריות של הצוות המקצועי. הצוות המקצועי שהשתמש בפיירו כל כך טוב, גם במוקדמות ליגת האלופות ובבתים בצ'מפיונס, גם בסיבוב הראשון בליגת העל, הצוות המקצועי מוכרח להביא פתרונות. מוכרח להביא פתרונות. בין אם זה כדורים יותר טובים לתוך הרחבה, בין אם זה עבודה עם פיירו עצמו על התנועה בגב של ההגנה, בין אם זה התאום בינו לבין השחקנים שקרובים אליו, חייב להביא פתרונות, לא כי אנחנו
יכולים... כל הדברים שאתה אומר הם נכונים, אבל מצד שני גם צריך לזכור את הכושר של השחקנים שהיו בו בליגת אלופות, והכושר של השחקנים עכשיו, כאילו, יש
לך... אבל אחי, אני ישבתי פה, אני ישבתי פה חם משחקים, אבל אני ישבתי פה חם משחקים בהכנה ליגת אלופות, או זאת אומרת, במקדמות ליגת אלופות או בליגת אלופות, ואני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, אבל בוא נגיד שאני... שפכתי מילים נהדרות על הצוות המקצועי, ולכן אני מרגיש באותה מידה בדיוק שעכשיו יש להם חלק בזה.
לא, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שגם יש כושר שחקנים בעייתי.
נכון, אבל מי אחראי על זה?
קוראים שזה שילוב, כן.
כמו שהיו קמפיינים נגד רור שמשון, נכון? מלא זמן, ואתה שמעת אותי נכנס באנשים אחד אחרי השני. מכבי חיפה, מהרגע שדרור שמשון הגיע לקבוצה, משחק את הכדורגל הכי אינטנסיבי, הכי אתלטי, ובכושר הכי טוב בישראל, בפער גדול. אז מה, כשאנחנו דורסים את הליגה, אין לו קשר לזה? כששחקנים נפצעים, יש לו קשר לזה? נכון? הייתי בצד שאומר את זה כל הזמן, אז עכשיו אני אומר אותו דבר, הפוך. יש לצוות המקצועי אחריות על איך שהקבוצה נראית. מה זאת אומרת? גם על איך שפיירו נראה.
אוקיי.
הוא נתן 5 גולים בסיבוב הראשון בליגת העל, אתם מסכימים איתי?
כן.
גול ניצחון על חדרה, גול ניצחון על באר שבע, גול יפה בקריית שמונה, גול יפה נגד אשדוד, גול יפה נגד ביתר. הלו, זה לא קרה סתם, זה קרה עם אותו צוות מקצועי.
שווה גם באותה נקודה להזכיר עוד שחקן שהיה לוהט במוקדמות של הג'מביונס, שזה דולב חזיזה, שנכון להיום עומד על 0-0 בבישולים ושערים, וגם, טוב, היה לו את הבישול באמת בגביע, נכון, לנטה, מהקרן או משהו?
כן,
כן.
זה לא בליגה. וכאילו חזר מהפציעה, היה בסדר, ועכשיו היה לו איזה שני משחקים שהם כזה יותר אוף, ואנחנו חייבים אותו, באמת, גם אנחנו כן. וגם פיורו. חייב אותו.
כן, אני גם כתבתי לכם את זה בקבוצה תוך כדי המשחק, אני חושב שהיה לו חצי ראשון ממש גרוע, אם במשחק נגד ריינה הוא לא היה מספיק טוב, הוא הפסיד כל מאבק מול שחקן נתניה.
מה זה בפיזיות אתה חושב?
בהכל, הוא הפסיד כל מאבק באחד על אחד בקו.
איפה זה מגיע? מפיזיות, מלא להתמקם נכון?
אין לי מושג, אני לא שחקן כדורגל, אני יכול להגיד שכשאתה מפסיד כל כך הרבה מאבקים באחד על אחד בהגנה, הסיכוי שאחרי זה תהיה פיקס בהתקפה הוא נמוך. דבר משפיע על דבר ופעולה משפיעה על פעולה, אז אני גם משוכנע ב-100% שדולב יודע את זה, זאת אומרת הוא מהשחקנים שיודעים לתקן את עצמם, מהשחקנים שיודעים להרים את עצמם.
גם המגרש עצמו, הוא היה מאוד עצבני עם עצמו, כאילו.
כן, זה הבאתי לגבי, נראה מאוד מאוד מתוסכל, נראה מאוד מתוסכל.
כל פעם שכאילו ניסה איזה משהו וזה היה לו מדויק, או ניסה משהו מהר מדי, הוא כאילו ממש ראו שהוא כאילו כועס על עצמו, שהוא לא מביא את עצמו, אז כל עוד זה שחקן שאני לפחות רואה את זה אצלו, אז אין לי בעיה שימשיך ככה עד שהוא יצליח להביא את זה, כי אני סומך עליו. הוא בסוף המבקר הכי גדול של עצמו, זה נראה לי הסוג של שחקן, כאילו, מאיך שאני רואה אותו מבחוץ.
אני רוצה להגיד ש... אוקיי, סליחה, בוא נעבור לחצי השני, ואז נדבר במסגרת חלון העברות גם על המעמד של דולב בקבוצה. תזכירו לי, בסדר? הנה אני כותב לעצמי. אז... חצי שני, ודיברנו קצת על החילופים שהיו, ואתה התחלתם לדבר על הגול של תומאסי, אז תמשיכו.
הגול של תומאסי, אז קודם כל היה שם את אבו פאני, שאני מקווה שהוא באמת קיבל שם מכה, שהייתה שווה את ההישכבות הזאת, כי יכול להיות שזה עלה לנו בגול, והשותף השני שלו שם, זה היה רמי גרשון, שנתן לתומאסי שם איזה 3-4 מטרים, ככה הכי טבעת, וזה אחרי שבמשחק נגד מכבי תל אביב גם, אירן זהבי קיבל את הספייס שלו על הבלטה שהוא אוהב, וזה די מזכיר לי את זה, אז את האומה עשית לו משאיר ככה, נכון שלאחרונה היה לו באמת את התקופה שלו, שהוא התחיל שם בנתניה, שהוא הפציץ במשחקים, ואז היה לו ירידה, אבל זה שחקן שיש לו את זה ברגל, בכיף עושה את הדברים האלה, וגרשון נתן לו שם את הגול, שוב פעם, זה בכלליות הגביע אותי פחות מעניין, ובטח שזה שני משחקים, אבל בסדר, זה רמי גרשון, אני לא בונה עליו לשום דבר בגדול.
אני מסכים איתך, מה זה אומר על אופרי ארד, זו שאלה אחרת, אבל ברגע שגם אין לך מגן שמאלי, אז זה לא שאתה יכול לעלות בקו 4, זאת אומרת, גם פייר פצוע, גם סן פצוע, אז מה, תעלה עם דולב מגן ימני, ורז מגן שמאלי ב-4, לא, ואתה רוצה לתת לשון לנוח, או לא משנה, לשון מוצב, או לא משנה מה, אז רמי, זאת הייתה אפשרות. נתניה עושים את המהפך, אני רוצה להגיד משהו על המהפך של נתניה, הוא הגיע בריבאונד אחרי נייח, זאת אומרת היה נייח, ריבאונד, ואז ההגבעה השנייה, זאת שהגיעה לגנדלמן, וזה גול שלא מאפיין קבוצות של בחר, ולא מאפיין את מכבי חיפה. למה?
חוסר ריכוז?
כן, לקבל גול בנייחים קורה לכל קבוצה. לאבד עמדות מוצא, ולהיות לא מרוכזים, לכו תראו שוב את הגול, שני שחקנים שעוברים את הנבדל, זה אפילו לא אחד, בסדר? לאבד את עמדות המוצא שלך, זאת אומרת להתחיל כבר לחשוב על ההתקפה הבאה, ולהיות לא מרוכז בזמן ההגבעה, זה דברים שבדרך כלל לא קורים לקבוצה שלנו. קבוצה שלנו היא מאוד עיקשת בסיפור הזה של להישאר במבנה שלה, במבנה של האזורית, או השחקנים שבריבאונד, וזה נקודת, זה נורת הזרה, כי זה גול שיכול לחזור על עצמו. עוד כמה פעמים, אתה מרחיק את הנייח הראשון, אוקיי, עשית עבודה טובה, ואז אתה מתפרק מהמבנה שלך ומאבד ריכוז, והפוזיישן קצת הולך לאיבוד, ובום, קיבלת מנוגח מצוין, כן, שנמצא בחושר טוב. אבל עובדה שהוא לא יצליח להבקיע בנייחים רגילים. זאת אומרת, זה לא שלא היית על זה, זה לא שאתה לא יודע שגנדלמן נוגח טוב, זה לא שאתה לא יודע שהוא לא בחושר טוב, עובדה שהוא לא הבקיע.
והאיבוד עמדה שם. איבוד ריכוז, כן.
בדיוק, תסתכלו, שני שחקנים שוברים את הנבדל, ואף אחד לא עולה איתו.
רואים את זה, רואים את זה.
וזה גם צריך להגיד, בלי קשר לטעות הזאת בהגנה, גם זה היה דקות שפשוט השערים, כאילו, חיכינו פשוט לחטוף את השערים, כאילו, ככה זה היה נראה במשחק. לא היינו במשחק, היינו מאוד נרפים. משהו גם באנרגיות, לא להתחבר, ואתה פשוט חיכית לשערים האלה, כאילו זה לא שזה היה בניגוד למשהו, זה היה כאילו יתרון מוצדק שהם עלו אליו.
לא חושב שחיכית על השערים, זה קצת פתאום מזלזל בעבודה של אנשים, אני לא חושב שחיכית על השערים. אני חושב שהשחקנים התקשו להתמודד עם הלחץ של נתניה, המבנה, נכון, אנחנו מדברים המון על זה שכדורגל זה משחק של מבנים, המבנה שבו היית מסודר, לא עמד טוב מול המבנה של נתניה, לא הצלחת להביא לידי ביטוי יתרון מספרי בשום עמדה במגרש, וזה מה שקרה. ואז גם אם אתה מאוד רוצה, למה יש למישהו ספק על המחויבות של סק, על המחויבות של רז, על ה... אני יודע, המחויבות של רמי, לא, זה מה יש. ואז באמת גם מגיעים החילופים. עכשיו, תמיר, אני שואל אותך, כי זו שאלה שלירן היה מתפרץ עליה כבר. מה אתה חושב? גול. מה אתה חושב על החילופים?
ג'אבר חוזר עוד שבועיים. סליחה, מה זה? מה הייתה השאלה? סליחה, שוב, לא חשבתי.
מה אתה חושב על החילופים, על שרי?
אני... תשמע, אני באמת לא יודע מה להגיד לך, אני גם בדיוק חשבתי על זה תוך כדי שדיברת שברור שאתה לא יכול לבוא לגמרי בטענות, וברור שגם, אתה יודע, כל אחד, אני רוצה להאמין, באמת נותן את ה-100% שלו ועושה מה שיכול. היה בתחילת המחצית השנייה, אני חושב שגם הגול הראשון שלך הם קצת זה, אבל היה איזה מין ירידת אנרגיה, זאת אומרת, הייתה איזה מין ירידת מתח כזאת, שהיא לא קשורה, אתה יודע, זאת אומרת, אני לא חושב שאין עוד פעם שאנשים רצו פחות, אבל זה כן היה מאוד נראה לעין. אני חושב שהחילופים היו הכרחיים, אמרת את זה גם קודם, אני פשוט חושב שהשחקנים שנכנסים ויוצאים, זה לא תמיד מה שהייתי רוצה לראות, זאת אומרת, אני לפעמים יכול לראות שחקנים שאני רוצה שיכנסו, אבל לא את השחקנים שהייתי רוצה שייצאו. וזהו, בסוף זה חילופים שכן עזרו למשחק עובדה, אנחנו ראינו את זה גם אחרי זה, אבל אני חושב שפשוט זה גם היה חילופים בשביל רגע, שזה משהו שבחר להתחיל קצת לעשות יותר לאחרונה, להעיר את הקבוצה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הירידת מתח של קצת ללכת לישון הזה, אני אגיד שחוץ מהנורות הזרה שאתה נתת, לי זה קצת מעיק כבר כמה משחקים, שפתאום יש איזה קומה כזאת, שקבוצה נכנסת אליה, ואז באמת חייב לעשות חילוף. אז נראה לי שבהקשר הזה, זה היה חשוב, ואחרי זה, דברים הסתדרו קצת יותר טוב, וגם קצת הקצב, אבל אני חושב שהגול של הבופני הגיע בדיוק כשהקצב היה כאילו כזה בשיא שלו, אולי ראינו את השיא קצת אחרי זה אולי, אבל
זה הגיע עכשיו ממש... עכשיו אני מרגיש שאתה אח של איראן, אנחנו מדברים על חילופים בדקה 60, ואתה קופץ לי לגול דקה 83, בלי שדיברנו על החילופים באמצע.
סליחה.
עכשיו אני... נכון?
כל כך ניסיתי.
אם אנחנו כבר בגול של אבו פאני, אני חושב שזה היה חשוב מאוד לאבו פאני להבקיע את זה.
הנה, אתה ממשיך איתו.
אני זורם את זה, אנחנו השתלחנו על הפוד.
זה רק אני ואתה, אתה בוא נלכות כאילו אף אחד לא רואה אותנו.
אז הגול של אבו פאני מאוד חשוב, ושא אופק.
אני משתיק אותך, נשבע לך.
אני משתיק
את זה. הנקודה היא שדקה 60-61, בחר עושה שני חילופים, הוא מכניס את דניאל על רז, בסדר, לימין, והוא מכניס את שרי על פיירו, ואז בעצם דין הופך להיות חלוץ, ודקה 70, הוא מכניס את עומר על מאביס, ואת פייר קורנו על, על רמי גרשון. ואז לדעתי, מדקה 70, ברק בחר מתייצב על הרכב שאוחר רצה לשחק איתו מלכתחילה. דניאל בימין, סק בלם בימין, דילן בלם בשמאל, סליחה, פייר מגן בשמאל, קודם כל רביעת זרים בהגנה, מעבר לזה שזה רביעת זרים בהגנה, זה שני מגנים שהופכים את הקבוצה. יש, סליחה, שתי קבוצות של מכבי חיפה. מכבי חיפה עם שני המגנים שלה, ומכבי חיפה בלי שני המגנים שלה. אלה לא אותן קבוצות כדורגל. וככל שיעבור הזמן, אנחנו נבין כמה הפער בין הקבוצות האלה הוא גדול. ואז דין דוד שיחק חלוץ, ודולף שיחק בשמאל, ושרי שיחק מאחורי החלוץ, ועומר שיחק בימין, בעמדות שהם אוהבים. ולא משנה משחק באמצע, בסדר, פאני, גוני, העובדה היא שפתאום מדקה 70, קצת אחרי, התחלנו לתקוף משני הצדדים, התחלנו לתקוף גלים גלים, הכדור הגיע מהר מאוד לשליש הראשון, לשליש האחרון, והשחקנים של נתניה פתאום נראו אלה שבחיסרון מספרי, בדיוק הפוך ממה שרובין סטייר מקודם. אני רק אגיד שזה יהיה נורא מעניין איך דיה סבא משתלב בסיפור הזה.
אז בואו באמת, זה היה דקות שבאמת, כאילו, כמו שאמרת, הקצב חזר להיות קצב שהכרנו בעבר, כאילו מהימים הטובים שלנו, וזה באמת, אין מה לעשות, זה שחקנים שפשוט לא היו בסגל בגלל הפציעות שלהם, וראינו איזה הבדל יש באיכות של המשחק עצמו, אני מתכוון מבחינת איך שהכדור זז, הכדור זז מהר יותר, מדויק יותר, אנשים מתפנים כמו שצריך, אנשים זזים כמו שצריך, כאילו יש סינרגיה, יש כימיה.
פיר קורנו ברבע שעה בקו 4 תרם למשחק התקפי יותר מרז מאיר ב-70 דקות בקו 5.
טוב, לא, אתה לא תגיד עכשיו 70 שנה, כן.
אבל
גם, לא, רק מתאר, רק מתאר.
אני גם להגיד אבל שככל שהאינטנסיביות עולה, ככה הקבלת החלטות צריכה להיות יותר מהירה, ואז גם הרבה פעמים שחקנים טובים מקבלים החלטות יותר טוב, וזה נראה לי מה שעשית ההבדל, זאת אומרת, פתאום הייתה איזו עליית רמה באינטנסיביות, מן הסתם גם באמת יש שחקנים יותר טובים על המגרש, בסדר, או שזה רק דעתי, אני, לא, אני כן חושב שסק יותר טוב מהמגר שם, מי שרצה להראה לו את הזמן.
אני לא בטוח.
אני חושב שסק היום הוא בלם הכי טוב בישראל, בוכה בעולם.
אני מסכים מאוד עם החלק הראשון של המשפט, אבל
בראשית ברא אלוהים את הבדולה הסק, וסתם, סליחה, כן?
לא, אז אני אומר אותם, זה שרמת האינטנסיביות עלתה, גרמה לשחקנים להיות יותר אינטנסיביים, לקבל החלטות יותר טובות, לעשות, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, אפרופו, אני אחזור לשמוע עוד פעם אופק, זה הגול של אבו פאני, זה שהצילי בחר להוריד את הכדור במקום לבעוט לשער, זה מעיד על זה, שרמת ההחלטות הטובות פשוט עלתה במשחק.
עכשיו אתה לא, עכשיו אתה לא אח של איראן. כי אתה גם אומר את הדבר בזמן הנכון, וגם האמירה שלך היא נכונה מקצועית.
תוריד לי אותו בבקשה מהקו.
סליחה,
אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, כן.
איראן, תכיר, איראן, תכיר, בקבוק מים, נעים מאוד.
האמת שזה קצת מדאיג אותי, אני חייב להגיד לכם, כי כבר זה כמה, שניים או שלושה משחקים הוא לא כבש, אז...
אני חשבתי שתגיד שהוא מדאיג אותך, כי הוא מלא זמן לא עשה טעות של גול, שרובן אמר שהוא עושה אחד במשחק.
איפה לוגסי? זוכר?
אני קיבלתי על זה
דיר. אבל הוא ביקש סליחה, אז בסדר.
כן.
יאללה, נתקדם.
הוא לא היחיד ששחט אותו. רגע, משחק נגמר 2-2, ותחושה שיכולנו לתת השלישי, כולם מסכימים איתי?
כן.
כן, נגע, למי אכפת,
יאללה. תחזרו לפרק הקודם, תחזרו לפרק הקודם שאמרתי בו, ששתי הקבוצות יהיו סבבה עם טקו.
נכון.
כן.
יופי. אני רוצה שנדבר על חלון העברות של ינואר, ננסה לעשות את זה כמה שיותר ענייני ומתומצת, ומצד שני, כמה שיותר רחב בהסתכלות של זה. זאת אומרת, לא רק מי נכנס לאיזה עמדה. סבבה? באמת, בואו נסתכל על החלון הזה, נדמיין שאנחנו שנה קדימה, איך אנחנו נראה את החלון הזה? לא מה כל שחקן יתרום, אלא האם זה חלון מוצלח, האם זה חלון לא מוצלח, מה חסר בו, מה עשינו טוב, מה עשינו לא טוב וכולי. יאללה.
שנה מהיום, אז אני אומר לך, בוא נה, אליפות שלישית, ועוד פעם שלב צ'מפיונס, ואפילו עלינו לנוקאוט, אז בוא נה.
וואי, ניצר
תוריד אותו. תוריד אותו. תוריד אותו.
סתם, יאללה.
וואי, איזה כיף שמישהו אחרי חסן עליי של איראן.
לירן היום אומר לך ששנה מהיום סיימנו מקום שלישי, לא עלינו לבתים בקונפרנס, בחר מפוטר, המאמן הזר כבר מפוטר, ובינואר איתי מרדכי מאמן.
ביאנקה למחר לילית אביב.
ביום ששאלו חתם, הוא היה אומר את מה שאתה אמר עכשיו בדיוק.
אה, הוא היה במניה.
כן, בטח.
אני צוחק כמובן, הלוואי.
אז רגע, בוא נתחיל בסם זערורה ושריף קיוף, שהגיעו מהפולה להוסיף עומק לסגל. והם לא חזרו, הם חזרו מהפולה, סליחה,
חזרו מהפולה.
אני מאוד אוהב את זה, כמו שאתם יודעים, אני גם רואה הרבה הפולה, אני חושב שזה בריא למועדון כדורגל, לא לקבוצת כדורגל, זה בריא מאוד למועדון כדורגל, שמקבוצה שמכבי חיפה אחראית עליה, או יש לה איזושהי נגיעה בה, שחקנים יגיעו לאימוני הבוגרים, יחוו את החוויה הזאת, ייבחנו בעיניים המקצועיות של כולם, האם הם מספיק טובים או האם הם לא, גם אם זה אומר שהם לא ישחקו, ישחקו פחות, יתאמנו ברמה גבוהה, אי אפשר לדעת בקיץ האם הם יוצאים למחנה אימון, האם הם יוצאים לשנת השאלה, ואין מה לעשות, בשאלת רחוק, נורא קשה לדעת את זה. אם יש לכם עוד משהו להגיד על שניהם, תגידו, ואם לא, אז נעבור לשחקנים הקצת יותר משמעותיים.
אני גם חושב שבהתחלה, מעבר לאמרה של מועדון, גם יכול להיות שהביאו אותם, מה זה יכול להיות? הביאו אותם ספציפית בנקודה שעדיין לא הבאת חיזוק לאמצע, לא הבאת את גוני, ולא ידעת מה יהיה, כי לא הבאת גם את זרגרי. אז אתה יודע, אם יש בעיה בסגל נקודתית כרגע, מה תעשה? מי ישחק באמצע? מאור לוי? גם הוא כבר לא פה. אז כאילו, אין מה לעשות, יש לך שחקנים שהם עתודה.
הוא היה פה בקשו?
הוא היה פה, כן.
היה. וברק נתן לו הרבה דקות, הרבה יותר ממה שבסם משחק. אגב.
אני ממש עשית לי את הלילה עכשיו, רובנס, בזה שהזכרת לי שהוא כבר לא פה.
אני חושב שלדעבוני חזרתי מהמילואים ביום רביעי, וחוץ מזה שאחד המפקדים בפלוגה שלי, שהוא אחלה גבר שבעולם, בא לדבר איתי על הפוד, אמרתי לתמר, הייתי גמור, אמרתי לתמר, אני רוצה לשתות איזושהי בירה מהמקרר, לשים את הרגליים פה ליד החדיאטור, ולראות גביע, בסדר? ואז זיפזפתי, בעודי נהנה מבירת הדובים, זיפזפתי בין ביתר ירושלים, אפולה, למכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה. שזה כמובן עם הנח שאופק מביא איתו, שני משחקים שנגמרו ב-4-0 לקבוצות שאני נקדם. שזה לא מפתיע בכלל. אבל, אני רוצה להגיד לכם שמאור לוי היה גרוע גם בקנה מידה של מכבי פתח תקווה. זה מה שהיה חשוב להגיד.
מרגיע לדעת, אני יודע.
באמת, הוא היה לא טוב בקנה מידה של מכבי פתח תקווה.
בסוף אנחנו נגלה שהוא שחקן כדור היה גרוע.
שיהיה לו בהצלחה, לא רוצה לדבר עליו.
יפה. אני רוצה לדבר על אביאל זרגרי, כי בעצת חבר, איש מקצוע מתוך קבוצת כדורגל בישראל, חזרתי קצת, הוא שלח לי, לראות את אביאל זרגרי לפני שנה וחצי.
עם מוחמד?
הוא שחקן כדורגל טוב מאוד עם הכדור.
עם מוחמד? לידו.
כן, כן, או לא משנה, תמיר עדי, לא משנה.
לא, זה משנה.
אבל הסתכלתי רק עליו.
מוחמד הוא, בסדר. הסתכלת עליו, אבל שאלה מי היה לידו, מי נתנו ביטחון, האם הוא היה צריך להתעסק בעבודות הגנה, או שהוא יכול להיות, אתה יודע, הסוג של השמונה.
עזוב רגע את כל המכלול, זה לא סקאוטינג, אני רק אומר לך מה ראיתי, שחקן טוב מאוד עם הכדור ברגל, וזה מעניין.
לא ראיתי דקה שלו, אני לא אדבר עליו.
אם אתה שמדבר איתי על יד, אז תחת עץ אופיר קריאף לא יכול לגדול אף שחקן טוב, בסדר? זאת אומרת, לא, ככה אני חושב. וזה יהיה נורא מעניין.
כאילו היה שבוע פרק חדש של בובו של הלאה, ואפילו את הבדיחות קריאף לא הבין, כאילו, שתבינו איזה מצב הוא מגיע, כאילו, באמת, כאילו, צחקו עליו בפנים, ועדיין לא הבין את הבדיחה, כאילו, אבל בסדר, מה נעשה?
אז אני לא אתפלא אם כשאביאל זרגרי ירד דקות, הוא יהיה ממש טוב עם הכדור ברגל, שזה חשוב כשאנחנו, דיברנו על זה מלא, על זה שאנחנו צריכים שש שיודע להניע את המשחק, בטח אם יש...
אתה יכול לפרוט את זה? למה זה טוב עם הכדור ברגל? כן. מחזיק את הכדור, ידע לשחרר אותו קדימה?
לא, דריבל קטן, דריבל קטן ופס קדימה. נגיד בשונה אוקיי, מקרצב.
פס קדימה זה חשוב.
קרצב יש לו חלוקת כדורים המון פעמים, בלם אחורה, מקבל חזרה, מגן הצידה, נגיד מקבל חזרה, מעיף למעלה. אתה רוצה קשר 6 שמסוגל לעשות דאבל פס עם המגן ולקדם אותו, תחת לחץ. כן. אתה רוצה קשר 6 שמקבל את הכדור, עושה חצי תפנית עם הגוף ומסוגל למצוא את השמונה קדימה מעבר לקו הגנה אחד. אתה יודע מה שנטע היה עושה, אני לא אגיד וורד קלאס, כן? אבל היה עושה את זה
בטופ,
טופ ישראל.
ישראל קלאס, בוא נקרא לזה.
לא, יותר מזה, יותר מזה. לנטע היו בעיות פיזיולוגיות, אתלטיות אחרות. בכל מה שקשור לקידום המשחק, הוא היה מעבר לרמה של כדורגל ישראלי בשנה האחרונה. אז זה מה שאני ראיתי מזרגרי, אבל שוב, זה לפני שנה וחצי, זה נורא קשה לדעת, וגם עם העומס שנוצר בעמדת השש ובעמדת השמונה, לא בטוח שהוא יראה הרבה דקות.
זה יהיה קשה מאוד. אני אומר שקשה לי לראות את זרגרי מקבל דקות, ובטח שאת זערור, אז לכן לא הבנתי את כל, מקורא לזה ספין, או לא יודע מה, שהופיע בכל מיני אתרים של הפרסה של זערורה. זה כמו שתום אמר, זערורה הגיע בתור פילר לכמה, עד שלא ידעו איזה שחקנים מגיעים לפה, אם כן או לא. וכרגע יהיה לו קשה מאוד לקבל דקות, וזהו.
חכה, אני אעשה עוד מעט את פינת התקשורת על היום האחרון של החלון. אבל כן חשוב, כן אני רוצה להגיד בהקשר של מה שאמרת עכשיו, שאביאל זרגרי הוא יותר צעיר מבסם זערורה. הם שניהם בקושי בני 20.
עונת פריצה שלו כאילו בביתר.
עשה בגיל 18.
לא, הוא עשה בגיל 18, בדיוק.
זה מה שאני אומר. אז רחמנה ליצלן, למכבי חיפה יש בסגל שני קשרים בני 20, שהתאמנו עם הקבוצה הבוגרת, 1-6 ו-1 נגיד 8-10, ולא ישחקו הרבה דקות. בדיוק. וואו, איזה אסון, מושב וחרפה, תביאו רכש, יבני זונות, פרסה, שעוריה, איפה? הנה לירן, מזעזע, מחדל גדול.
מחדל, מחדל.
מחדל גדול.
מזעזע, מבחיל.
מזעזע, מבחיל, מבחיל. מבחיל זה גם מילה של לירן, גם אוזו.
אם הוא רק יודע מה זה אומר, אבל כן, משתמש בזה הרבה.
אני חושב שמה שגם... מה שאמרת לגבי זרגרי, מתחבר לי גם למה שקורה בפועל, שאנחנו מתקדמים קצת בחלון וגוני מגיע, והוא די על המשבצת הזאת של אחד שיודע מה לעשות עם הכדור. הוא יודע לרווח, הוא יודע לנוע לשטח מת, הוא יודע...
לא ראיתי ממנו מסירות קדימה, לדעתי.
אני מדבר על דברים שראיתי אותו ממנו העונה, כאילו בירושלים, לפני שהוא הגיע אלינו, כן.
אז תכחו שהפועל ירושלים... הפועל ירושלים לא קבוצת בול פוזיישן, היא לא מחזיקה 70% מהזמן בכדור.
נכון.
בסדר? ושוב, אנחנו מדברים על זה מלא, מלא, מלא. שחקן שכולם נורא רוצים בליגה, נגיד, צריך לנסות לבחון אותו בממדים של מה שידרש ממנו במכבי חיפה.
ברור.
ושחקן שרואים במכבי נתניה הוא לא שחקן במכבי חיפה, ושחקן שרואים באשדוד הוא לא שחקן במכבי חיפה. ויש לזה ערך עצום במה שקשור להבאת שחקנים. אגב, אמרתי את זה השבוע גם בהקשר של רובנס, בקבוצה שאתה חבר בה, בהקשר של חוסר רודריגז, שהיה במסע ומתן עם הפועל תל אביב. הסיכוי שתראו את חוסר רודריגז הדומיננטי ממכבי חיפה בהפועל תל אביב הוא נמוך מאוד מאוד מאוד. היא קבוצה שהולכת אחורה. הוא לא יכול להיות מגן בקבוצה שהולכת אחורה. הוא יתקשה להיות שש בקבוצה שהולכת אחורה. אתם מבינים? זה לא אותו דבר. אז גם גוני, ששחק בהפועל ירושלים, שש בלעדי, זה לא, עכשיו הוא שחק בשתי שישיות במשחק הזה, ומכבי חיפה הדרישות ממנו תהיינה שונות. אני כן אגיד ששוב, זה יופי של החתמה, כי אין בה הרבה מה להפסיד. לא שמת עכשיו 2 מיליון יורו על שחקן עם אגו מנופח ואופי בעייתי. בסדר? לא משנה אם השחקן הזה היה מועמד מנתניה או היה מועמד מאשדוד.
במקרה הכי גרוע יש שחקן רוטציה.
במקרה הכי גרוע, בעוד שנה בינואר הבא משילים אותו. זה המקרה הכי גרוע.
ממש.
אין פה איזה הרס חדר על בשעה.
לא, אתה גם רואה שהוא, כאילו, אתה יודע, הוא הקפטן של הפועל ירושלים, שיחק את השנים על הייתה, כאילו, מהליגות הנמוכות. היה שם בכל המסלול הזה, אז אתה רואה שאתה מניח, כן? אני לא עושה את העבודה הזאת, אבל אתה מניח שיש לו את האופי ואת הקבוצתיות, נקרא לזה, או את הרוח צוות, כאילו, בתוכו. וכזה שחקן, אתה רוצה במכבי חיפה, לפחות אני, כן? כאילו, גם אם היכולות הטכניות שלו הן יותר גדולות, אולי אם איזה שחקן אחר, אני הייתי הולך יותר לכיוון הזה במחשבה שלי ואיך שאני רואה את הדברים, אבל שוב, זה לא עבודה שלי וכל אחד רואה את זה אחרת.
בשורה התחתונה קוראים לו גוני והוא בא למשבצת של נטע, זה לא יכול להיות מאוד גרוע.
יפה. זה היה הערה מאוד לירנית.
אני גם אוהב שיש לו את ה...
אני לא יכול עם ההשוואות האלה, אני לא יכול.
אני גם אוהב לגוני שיש לו את השעון הזה כמו של חניך מצטיין בטירונות כזה.
כן, חניכים, איך, צ'רקס, איך היו קוראים לזה בנחל, ימני קיצוני, חניך תורן, אבל רצית להגיד משהו מקצועית וגמרנו אותך, דבר.
אין לי כוח, הרגתם את סתם.
אם שברנו את צ'רקס, זה המצב
לא רואה. רציתי להגיד שבסך הכל גם עשית חוזה מאוד חכם של שנתיים, פלוס שנתיים שהם אופציה של הקבוצה, אתה מאוד מוגן פה בסוף, אין פה איפה ליפול.
שכר לא גבוה. בוא נמשיך. ודיה סבא. קדימה, שחקו אלופים, אני זה הייתה ביתת הביתה החופשית שלי.
די הסבא, אני יודע, אתה יודע, החתמה שהיא נוצצת, אין מה להגיד, וכמו שאמרת, נלחמנו כביכול, אנחנו אף פעם לא יודעים מה באמת היה שם, אבל כן, אני בטוח שזה שחקן שגם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע היו רוצות שלי לשחק אצלן.
אז עוד חבר של אירד מסין, נו.
כן, אני מקווה שהוא באמת... גם ייתן קצת יותר, יציס קצת את ההרכב, לא לכולם יש את המקום המובטח שלהם בהרכב, אם זה דין, ואם זה דולב, שלפי דעתי יכול לשחק גם על המשבצת שלו, וגם על המשבצת של שרי כמובן.
אני חושב שכמו שאתה אומר, כאילו יש לזה שתי צורות להסתכל על זה, על ההחתמה שלו. מבחינה מקצועית נטו, החתמה מדהימה, אין פה ספק בכלל, הישראלי הכי טוב שיכולת להביא לעמדות האלה, מתוך האופציות הקיימות, שחקן שגם בליגה הטורקית העונה עם מספרים, יש לו 4 בישולים ו5 גולים אם אני לא טועה, ומבחינה מקצועית זה רכש בול, גם מבחינה תדמיתית, כמו כל הביתה שאמרת בהתחלה זה גם נכון, ואם אני אשים רגע
את המקצועי בצד... אני לא האמנתי שהוא הגיע, כן? אני חושב שאין סיכוי שהוא מגיע. בגלל השכר שלו, אני חייבתי שמה שמעניין אותו כרגע זה כסף, ואני מקווה שמה שמעניין אותו זה לא רק כסף, אלא גם הישגיות ותחרותיות, ולהביא תארים, ואולי להגיע עוד פעם לאיזה צ'מפיונס או משהו נחמד כזה.
זה לא שחור ולבן.
ברור שלא.
שחקן רוצה את ההזדמנות לעשות אליפות ראשונה, וכנראה יחידה בקריירה, ובו בזמן רוצה לחזור לשחק, או להעביר את מרכז חייו לדובאי. הכל בסדר, זה הולך ביחד.
כן.
אין לי בעיה שיעביר, זה מה שיעביר. קודם שיעביר.
אתם יודעים איפה אני חושב שההחתמה של דיה פוגעת בדולב? לא כי הוא יכול לשחק בכנף שמאל, ולא כי שרי טוב בכנף שמאל, ולא כי עומר טוב בכנף שמאל. כי דיה יכול להיות שחקן פנטסטי ב-5-3-2, כמו שבחר אוהב, 5-2-1-2. ואז, רגע, ואז אתה יכול לשחק את זה עם דניאל וקורנו בכנפיים, בסדר? יענו לתת איזשהו בלנס הגנתי לכל הטרללת של ההתקפה.
כן, שכאילו דניאל נשאר מאחורה.
ואם אתה משחק עם דניאל וקורנו בכנפיים, ושלושה בלמים, כדי לא לקבל גול, אין מקום לדולב. אתם מבינים?
יש מקום תרכיב... לדולב, להיכנס, דקה 60.
אחלה, לא, נדבר על הרכב.
כן, אז הוא... לא עכשיו, כולם יהיו עכשיו... בהרכב, אתה יודע. אין מה לעשות.
תמיד,
גם
הצילי, תמיד לא
גם
כולם.
גם הצילי לא יהיה בהרכב הזה.
נכון.
גם תהיה בעיה.
וגם או דין או פיירו.
נכון.
עכשיו...
אני חושב שמבחינת עכשיו, ה... לא, אני רוצה להגיד
ש... אנחנו מתמודדים איתם, מכבי תל אביב, יש להם חבורה של שחקנים שמרוויחים ערימות של כסף, ויש להם אגו כנראה לא פחות קטן, והרבה מהם פותחים משחקים על הספסל, דור פרץ,
תן לי דוגמה, אוקיי, בסדר, אוקיי,
ניר ביטון,
אני כן חושב שאם דניאל ופייר בחושר משחק מלא, לא יודע אם נגיד חדרה, אבל נגיד שבוע קדימה, אנחנו גם נפסיק לראות קו 5, לפחות בתחילת משחקים, גם כי צריך לשתף כמה שיותר שחקני התקפה, וגם כי הם כל כך טובים הגנתית, ביחד עם שניים מתוך שלושת הבלמים, שאין בזה צורך. אתם מבינים? תבחר אתה איזה שני בלמים מתוך השלושה שאתה רוצה, נגיד סק ודילן, נגיד דילן ושון, נגיד סק ושון, שים לי אדם את דניאל.
אם אתה רוצה את פיירו, לא. אם אתה רוצה את פיירו, אתה יכול לשחק עם
שון. אבל גם אם אני כן רוצה את פיירו, וגם אני לא רוצה את פיירו, בסדר? עזוב רגע את החלוקת זרים. לא תהיה סיבה לשחק עם קו 5, כשיש לך רביעת הגנה כזו טובה. אני כן חושב שבגלל שרביעת ההגנה של הזרים עשויה להיות זאת שתשחק במשחקים גדולים, אז יכול להיות שנראה חילופי חוק רוסי בהתקפה. אם אתה רוצה את פיירו, אין לך שרי. בסדר? אז אתה יכול לעשות שרי ודין בהרכב, פיירו וסבא מחליפים אותם, סתם דוגמה.
כן.
הבנתם? איזשהו חילופים כפולים כאלה. או שון ופיירו נכנסים ביחד. שון במקום אחד הבלמים הזרים ופיירו.
כן.
זאת אומרת, זה...
שדיה נכנס על שרי, כל מיני דברים...
אני חושב שגם בהיבט המקצועי הזה, אני חושב ש... מעבר לזה שסבא הוא שחקן יחסית מוכח עם מספרים וכולי, בכושר טוב, אז גם, כמו שאמרת, האופציות שלו להיכנס למערך וגם לשנות אותו, זאת אומרת, לא רק להיכנס, אלא גם דברים שבחר אוהב לעשות תוך כדי משחקים, לשנות מערכים עם הרכב הקיים, בלי חילופים, סבא הוא שחקן שיכול לעשות את זה מאוד טוב, כי הוא יכול להסתגל לכמה עמדות. גם אם זה מתחת לחלוץ, אם זה חלוץ שני, אם זה בכנף, זאת אומרת, יש הרבה מה לשחק איתו. ומעבר לעניינים המקצועיים, אני חושב שגם כמו שאמרת צ'רקיס בהתחלה, הצסה הזאת זה משהו שקצת מהיר את החבר'ה, האנשים האלה, אתה יודע, משחקים אחד עם השני בהתקפה, צילי, חזיזה, שרי, כבר שנתיים, שלוש פלוס, אתה יודע, כאילו צריך משהו שיגרום להם קצת להזרים את הדם מחדש, לא דרך להגיד את זה.
וכשמחים
שחקן הבא, זה לגמרי יכול לשבת שם.
אני רגע, אני אמרתי שאני אתן לכם לעשות את כל הדיון שלכם, ואז אני אגיד משהו שישמע קצת לירני, ואולי עשוי קצת לעצבן אנשים, אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי בזה שסבא חתם במכבי חיפה, זה שיש לך היום מחליף שהוא מאוד 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 איכותי לשרי. ואני חושב שהיום אין משהו שהקבוצה צריכה יותר ממחליף מאוד איכותי לשרי. זאת אומרת, אני חושב ששרי הוא היום השחקן אולי הברומטר הכי חשוב למשחק, בטח למשחק ההתקפה. במשחקים שהוא עייף, או שהוא לא מרוכז, או שהוא לא מספיק טוב, אין לך שום מחליף ראוי בעמדה הזאת. ואני חושב שסבא הוא פשוט, הוא שחקן מצוין, אגב, זאת אומרת, אני חושב שהוא רכש מדהים, בלי קשר בכלל איזשהו ישראלי, זאת אומרת, הוא רכש מצוין, נקודה. ובעמדה של שרי הוא פשוט עושה אותה טוב. זאת אומרת, זאת עמדה טבעית שלו, שהוא יודע לעשות אותה. והוא יעשה אותה יותר טוב כנראה מכל שחקן אחר שיש היום במכבי חיפה, שהיה נכנס לעמדה הזאת במקום שרי. אם זה היה צילי, או אם זה היה חזיזה, או לא משנה מי זה יהיה, אני חושב שעדיין באמצע, מאחורי החלוץ, זה הדבר הכי משמעותי שיכול להיות במכבי חיפה כמחליף לשרי.
אני מסכים איתך ב-100%.
זה שהוא יחליף את דין דוד.
איך?
זה חלום.
כחלוץ ליד פיירו.
כחלוץ ליד פיירו, כן.
ואז אין הצילי.
הצילי כמו שהוא בזמן האחרון, לא שווה...
לא, בסדר, כי זאת הנקודה השנייה, ובזה אני מסיים את הטייק שלי על סבא. כמו שהוא המחליף הכי טוב של שרי, הוא המחליף היחיד של עומר, שהוא לא דולב. משמע, אם היית רוצה להחליף עכשיו את עומר, היית צריך להזיז לשם את דולב, ואז או מאביס בשמאל, או דין בשמאל, או תמציא משהו. ועכשיו אתה יכול להחליף את עומר בשחקן איכותי, בלי לוותר על דולב, בצד שמאל. הבנתם? זאת אומרת, זה לא רק שהוא מחליף בעשר.
נכון.
בקיצור, על הנייר, אחלה החתמה, מישהו, הוא צריך עדיין להוכיח כרגיל.
לגמרי.
אז בוא נדבר על זה שביחד עם ההחתמות האלה, ג'אבר חזר לסגל ואמור להיות בחושר משחק מלא כבר במשחק הקרוב. דניאל ופייר דיברנו עליהם. ומפה לשם, למכבי חיפה, יש ספסל אימתני, למרות שלירן מציית שזה ספסל גרוע.
ספסל שיורד ליגה.
ספסל שיורד ליגה. ואז אני עונה לו בצורה מכבדת. למי יש ספסל יותר טוב מה-11 האלה? אין תשובה. אני כותב לו בוואטסאפ, לירן. למי יש ספסל יותר טוב? תענה לי. אז הוא כותב לי הרכב עם 7 שחקנים. עכשיו, זה גם טרקן לא עושה. טרקן כשהוא מסתבך, יש לו הרכב של 4-4-3, כדי שכולם ייכנסו. עכשיו, מה לעשות? זה לא מסתדר. לא אפשר לשנות החוקים. אז לירן כותב לי הרכב של 7 שחקנים. ואז אני מגרד בראש ככה, ואני אומר, למה אני עונה לו ברצינות?
אופק, זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה מדהים אותי שאתה לא מפסיק לנסות. אני מעריך אותך, זה בטירוף, באמת. זה שאתה פשוט לא מפסיק לנסות, זה מדהים בעיניי.
אתה רואה את זה רק עם לירן, תחשוב עם כמה אחרים אני עושה את זה.
זה בעיניי, אתה עשוי מחומר אחר.
היה לו איזה יום השבוע שגם אני וגם תום פרשנו.
הם עשו פולד.
שמתי לו לירן, אתה יומיים במות מטריל, השפיות שלי אומרת לך תודה רבה, אני אחזור כשיהיה בסדר.
זה מה שאני אומר, רובנס יודע מראש לוותר, רובנס ברגע שלירן מתחיל את הטנטרום, הוא אומר תודה, הייתי פה, היה נחמד, היה כיף. אתה ממשיך לנסות להסביר לו, גם להסביר לו מקצועית בידיעה שהוא לא יבין את זה בחיים, זה מדהים.
זה גם זמן מצוין להגיד שברקע שהיה את הוויכוח הזה, אני הייתי עם פופקורן מאחורה, אוכל ככה כמו בגיל, אז זהו. אבל יאללה, נעבור קצת חדרה, מה אתם אומרים?
כן, יום אחרון, רגע, יום אחרון של החלון. יום אחרון של החלון.
הפרסה.
כן, כותרת ראשית בוואן, פרסה. פרסה, כן, זה ארור החוזר לאפולה.
הוא שינה את זה אחרי זה לפלונטר.
לפלונטר, לא הוא, כן, האורך שלו, שגם מבין שכנראה אין פה כלום, זה סתם ידיעה. אין. הוא לא חוזר לאפולה, זה סתם פייק ניוז טהור, עמית סגל בשביל ביבי, סליחה, ממש 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 פייק, אין פה כלום, סליחה על העירוב של הפוליטיקה.
אבל לא, הדין שלנו אכלו את הפייק, כן?
בדיוק, אוקיי, בגלל זה עשיתי את ההשוואה שעשיתי כרגע, ואז התנצלתי עליה, כי זה הוגש לקהל בדיוק ברגע הנכון, בדיוק בטון הנכון, בדיוק עם המידע הנכון, זהו. זה פשוט היה פייק טהור. ואז ספורט 5 אומרים, וואן עשו כזה פייק, ביום האחרון של החלון, אנחנו חייבים לעשות משהו, פרסום ראשון, חזיזה סיכם את נאב, בפרטיזן בלגרד.
זה היה מטורף, הכותרת הזאת מטורפת.
עכשיו, אתה נכנס לכתבה, ואני באמת משתדל אחת לשבוע להיכנס לאתרים, לראות שאני לא מנותק. באמת, לראות שאני לא אדם תלוש לגמרי. אתה נכנס לכתבה, אתה מסתכל, ואתה לא, אתה חושב שלירן כתב אותה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות.
כתבה שהיא התרלה נטו.
יפנו בקיץ מחדש למכבי חיפה. הוא שחקן מכבי חיפה.
כן.
מה זאת אומרת סיכם את נאב בקבוצה? אז הסוכן שלו דיבר, המנהל המקצועי של פרטיזן דיבר עם הסוכן, הסוכן אמר לו, כמה לדעתך אתה יכול לשלם לחזיזה? אז המנהל המקצועי אמר לו, 600 אלף יורו, אז אלעונה. אז הסוכן אמר, זה סכום שמתאים לנו. סיכם את נאב בקבוצה. זה לא עובד ככה בכדורגל, בסדר? זה עובד ככה בפרסום. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, סליחה, איזה אתר אני אמור לקרוא? אם אני אדם מן המניין, לא כמונו שמקליטים פודקאסט, או מאזינים לפודקאסטים אחרים, או יש לנו קבוצות וואטסאפ פעילות, מה אני אמור לקרוא? זה באמת תחרות, זה תחרות ביום האחרון של החלון, איזה אתר עשה זיון שכל גדול יותר.
אין מה לקרוא, אתה נכנס את שם סתם כי משעמם לך, אתה יודע שהכל שם זה זבל, זה כמו לגשת לפח הקרוב לביתך ולצרוח משם את האוכל שלך. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מחורים. וצריך גם לקחת את זה בקונטקסט הראוי.
הייתי מציע שנוציא להם כרטיס צהוב לספורט 5, אבל
חיפה מעתיקנים.
סטופ
5. אולי זה לא המקום, לא יודע.
צ'רקז עושה עם היד סטופ 5. משלם. סטופ 5, אבל אז נתנו 3 למכבי חיפה, והכנסנו 400 אלף איש לצפות בסרטונים. סטופ 5, אבל רגע פוס משחק, אחרי זה נחזור.
סטופ 5 עם ציוצים של איראן.
יפה. יאללה, חדרה? חדרה?
חדרה.
חדרה ניצחו את ביתר ירושלים 2-0, והם ניצחו את ביתר ירושלים 2-0 בקורצקי סטייל. אהבתי, צ'רקס. בקורצקי סטייל. הם פשוט נטרלו את החלק הקדמי של ביתר, ועקצו אותם יפה. ואני משוכנע שהם יבואו 7-8 שחקנים מאחורי הכדור, לתסכל אותנו, וינסו לשלוח 2-3 שחקנים למעלה, ולגנוב גול, והם יהיו סבלניים, והם ימשיכו זמן בכמויות, והם יתסכלו את השחקנים שלנו, והם יעשו הרבה מאוד פאולים קטנים, ובגדול, רובנס, אתה אמרת לי שיש להם הרבה חיסורים, אז בגדול אפשר לשער שהם יהיו עם איזה 5 בהגנה, עם שני קשרים באמצע כזה, אני יודע, זלקה ומנשה זלקה וברסקי, ובטח עוד איזה זר, כן? ושני שחקנים בחלק הקדמי, שסמי בורד שיש לי לפעמים בפנטזי, או סער פדידה, או זה זר אחר, לא משהו שמכבי חיפה לא נתקלה בו, כן משהו שלאורך שנים, אם אתה לא שם את הגול הראשון בחצי הראשון, אתה מסתבך.
כן, זה משחק קלאסי כזה שלשבת על היריבה, וזה בדיוק נראה לי האופציה הטובה שלנו אולי באמת לנצח את המשבר הזה ולחזור חזרה לדרך חדשה. כן, לחדרה באמת יש איזושהי מכת פציעות שעם הרבה שחקנים שלא ישחקו, אם זה סיסר בלם הפותח שלהם והטוב שלהם בדרך כלל שכנראה לא ישחק, ועוד כל מיני שחקנים שלא ישחקו, אז אני חושב שיש פה אופציה לחזור חזרה, בטח עם הרוח החדשה של הסגל הבריא ודיה סבא וכולי, וזה יהיה מעניין לראות מה מנסים לעשות במשחק הזה בצד ההתקפי, כי שם בסוף זה ייפול או יצליח, כאילו אין מה לעשות.
השאלה אם אנחנו באים שוב פעם, מי המגנים שעולים, או לפחות השאלה היותר גדולה שלי, האם קורנו עולה?
השאלה...
אני לא בטוח שיכול לשחק 90 דקות.
זהו, זאת השאלה היחידה. ואז זה באמת מוביל למצב של, אוקיי, אם הוא לא, אז איך אתה, באיזה קו הגנה אתה פותח, 5-4, ואז זה כבר משהו אחר. אבל כן, זה משחק מאוד טריקי, כמו תמיד חדרה, אף פעם לא היינו, תקנו אותי אם אני טועה, לא היינו ניצחונות מאוד משכנעים על חדרה, כמעט אף פעם.
אז תמיד איכשהו זה מסתבך לנו, אתה שדה לי גוטמן. רגע.
כן, תעשה
עליו. הייתי חייב. אני כן אגיד שאחד הדברים שהכי בלטו לי בריצה מטורפת של הקבוצה של בחר שלנו, זאת אומרת בשנה שעברה, זה שבאנו למשחקים כאלה והצלחנו להגיע למלא מצבים מההתחלה, נכון, פאני כזה נכנס בין המגן לבלם, שרי נכנס בין המגן לבלם ומקבל את הכדור בזמן מעומר, ודין דוחק איזה גול, ואני ממש מקווה שזה מה שנראה. זאת אומרת, שנצליח לראות קבוצה שיודעת שהיא באה להתמודד מול 7-8 שחקנים שעושים רק הגנה ועוד שני שחקנים מלמעלה, ומצליחה כן לייצר יתרון מספרי, ומצליחה כן להגיע למצבים של גול, וכשהיא מאבדת כדור, דוחפת אותו שוב.
וכשהיא... אני חושב שאופק זה משהו שדווקא היו משחקים שלנו שכן היה לנו את זה, העונה, גם בתקופות שאנשים אמרו שהיינו ביכולת אולי פחות טובה, כן היינו מגיעים למצבים ב-5-10 דקות הראשונות, מצבים טובים, ופשוט לא היינו מכניסים אותם. זה מה ששונה אולי מהריצה הזאת שדיברת עליה שהייתה לפני, שנה לפני, פשוט לא היינו מצליחים להכניס את הכדור לרשת. כאילו מה שהיה לפני כן עבד בצורה מסוימת, אבל זה בדיוק המשחק שאנחנו צריכים להחזיר את הכוח הרתעה הזה חזרה.
אני ממש, אתה יודע, מקווה, כאילו.
ולגמור משחק מהר, זה מה שאני מצפה
לך. גם המון תנועה בלי כדור, וגם סבלנות, וקצת כמו שצ'רקס ניסה לסמן מקודם, כל הזמן לדחוף קדימה. זאת אומרת, הקבוצה היריבה מרחיקה כדור, כי אתה יודע, אוי, אצילי הכניס לשרי עומק, והבלה מרחיק את הכדור, אופ, להשתלט עליו ראשון, לתקוף מהר מיד. מיד שוב.
דינמיות, דינמיות.
כן.
לא להתעסק עם השופט, לא להתעסק עם השחקנים שלהם, לא להתעסק עם השוער שלהם. דינמיות.
תבעת 15 פעמים לשער בחצי הראשון, יהיה גול. תבעת 8 פעמים, ותתקע עם כדורי רוחב שלא מגיעים, הסיכוי לגול יורד. זה ממש ככה.
ובאמת גם צריך, כמו שטל אמר, להיזכר מראש שזה משחק שאתה יודע בוודאות שיחפשו לתסכל אותך, לבזבז זמן, להרחיק את הכדור, לתסכל את השחקנים, השוער ייקח עוד איזה דקה לשים את הכדור על הקו הזה, ייקח אותו לקו השני, כאילו זה הכי משחק קלאסי של, של משחק ליגה כזה, זה הכי חדרה בעולם, ופשוט צריך מראש לנסות לבוא עם הסבלנות הזאת, ולא לא להתעצבן, ולא ללכת למחוזות לא טובים, שסתם יגרמו לקבוצה להיראות לא טוב.
הקטע שאצלנו, גם כשהובלנו עליהם, עדיין השור שלהם מושך זמן. זה כאילו... זה כבר נשגב בבינתי.
זה
כאילו,
מחויבות זה... לדחקה, מאה ומאה.
זה דנ"א של קבוצה, אין מה לעשות.
כן, כאילו...
דנ"א של קבוצה. אבל אני יום, אני מוצא את עצמי אומר את זה כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון, אבל פשוט לשים גול מוקדם. זה כל הסיפור, וזה
יוכל... in the goal.
נכון. זה יוכרע אם המשחק הזה יהיה קל או סיוט. זה בסוף הסיפור. כמה מהר הגיע הגול. זה הכל. זאת אומרת, אין פה בסוף... יותר מדי לנתח.
בסוף זה הסיפור, רובנס. גם בפרק הזה.
אגב, אני אגיד לך את זה אופק, רוצה לשמוע עכשיו אחי מיראני, הסיפור בסוף הוא לשים יותר גול עם הקבוצה היריבה. זה בסוף.
מחיאות כפיים.
אני רוצה שזה יהיה הסינק שיוצא מהפרק.
רק שתדע שתכננו לעשות פינת השף, זאת אומרת ש... רובנס מספר משהו על מתכון, כי בקבוצה מישהו שאל אותו אם עושים פתיתים עם אבקת מרק, לא משנה, ואנחנו נשמור את זה לפרק הבא. אני כן, רגע לפני שאנחנו ניתן את ההרכב שהיינו רוצים לראות נגד חדרה.
רגע, אני אנצל את הפנייה הזאת כדי להגיד למישהו בקהל, אם למישהו יש דרך להשיג את הקטעים שבוקולים יתארח בתוכנית רדיו של בני בשן ומקרים מתכונים, זה פשוט אחד הדברים הכי מצחיקים שתשמעו בחיים שלכם. אני שנים מנסה למצוא את זה, אז בבקשה, אם מישהו יכול למצוא את הדבר הזה, תמצאו את זה, זה פשוט זהב.
בני בשן הוא גאון.
אם מישהו רוצה, תשמע, זה היה קטע, יש איזה קטע של בוקולין, מה, עוזר למישהי להכנות רכב, והוא רק גורם לה...
נכון, זה תלוקה.
הוא גורם לה לעשות את זה במשך איזה רבע שעה 20 דקות עם ההוראות הכי גרועות בעולם, אני לא אשכח את זה. אבל אין איפה למצוא
את זה. עלו גם את הקורס עם אשתו על אהבה ויחסים בין אישה לבעל. אין, האיש אגדה, באמת.
במקום פינת בישולים, עשינו פינת ברוקולי.
ברוקולי.
ועכשיו, לאיך הייתם עולים נגד חדרה, כי תקשיבו, אמרנו יהיה פרק קליל וקצר, והרגנו את האנשים, והכל בגלל תאמיר.
נכון.
מודה ועוזר.
משפח הצמחה.
אז רגע, משפטי שואר?
כן.
וואי וואי.
תשמע, ג'וש חזק, כאילו נתנו לו את המשחק מול ריינה, כי זה קלאסי משחק לתת לג'וש קצת לחזור לעניינים, לא יודע אם הוא קשיר, לא קשיר וכולי, אבל זה משחק שאתה, אין לך כמעט עבודה בו ריינה. חדרה, זה יכול להיות קצת אחרת. לא אגיד בהרבה אחרת, אבל כן יכול להיות מתפרצת שניים במחצית, שתצטרך להיות ערני ולקחת, משהו שגם לריינה לא היה.
לא, יאללה. היה להם שתי התקפות, לא רואות בכלל.
אוקיי, אז...
אוקיי, לא משנה, אחד השוערים, כן, קו 4 או קו 5?
שוב, זה מאוד תלוי...
זה תלוי בכל כך הרבה דברים, אתה אומר לי פיורו בריא או לא.
דניאל קשיר לפתוח, וקורנו קשיר לפתוח. נעשה אחד עם קורנו, אחד בלי קורנו, נסיים, יאללה. בוא נתחיל אחד עם קורנו.
עם קורנו, אז אני יכול להתחבר ב-3-3, אני חושב, לא?
דניאל, סק, שים לב, דניאל, סק, שון, פייר,
כן.
אלי, פאני, שרי, דולב, עומר, כן. פיירו.
זה האידיאלי כרגע, כן. ודיה,
נשמע די טוב.
ספסל יש לנו רגע. דילן לעבור לקו 5, גוני לאמצע, ג'אבר לאמצע, סבא להתקפה ודין להתקפה. דין מחליף טוב, בשונה מהשחקן התקפה האחרים שלנו. דין יודע לעלות מחליף טוב. לא, באמת, דין יודע לעלות מחליף טוב, אחרים לא.
ומאביס.
וניקי.
וזרגרי.
ואופרי ארד.
רגע, צרפתי.
פחות.
וסן מנחם.
אני חושב שדווקא...
מרם מגיע.
רגע, צרפתי, רגע, סן מנחם.
נרס מאיר.
קיצור, זה הרכב.
זה הרכב המומלץ. אני חושב שבהנחה שסבא בכושר משחק, וואלה, יכול להיות שגם הייתי פותח איתו.
אני חושב שהוא בכושר, אני לא יודע אם הוא כושר משחק.
במקום עומר?
במקום אצילי, במקום שרי, לא יודע.
אם זה במקום עומר, אז בוא נהפוך את זה לקו 5. אם זה במקום עומר, אז שחק קו 5, דולף בימין, פייר קורנו בשמאל, שלושה בלמים מתוך הארבעה שיש, כי דניאל הוא בלם ימני, בסדר? נגיד דניאל, סק, שון. בסדר? זה חמש, אוקיי? דולב, דניאל, סק, שון, פייר. שני קשרים באמצע, אלי ופני. שרי מעליהם. דיה ו...
דיה חלוץ, פיירו. זה ליד פיירו.
דיה כן. ופיירו, כן.
מה, ש... מה ואם... שנראה לי אבל שיקרה, כאילו זה כבר ניכנס למחוז הניחושים, אבל שפיירו לא יפתח. זה התחושה שלי. ואז אולי יש עוד יותר מקום לסאפה לפתוח בהרכב כזה. עם דוד, עם במקום מצילי, במקום משהו אחר. אבל יאללה, בוא נראה את סבא. אני פשוט כל כך מת שיגיע למשחק בשביל לראות אותו. אני ממש סקרן.
ואם קורנו לא קשיר?
קורנו לדעתי מצריך אותך לקו חמש.
חמש עם דניאל בימין ודוד בשמאל?
כן.
ואז בלי עומר?
ואז בלי עומר, כן. עומר, כאילו אמרתי גם קודם, לדעתי הוא פשוט...
עומר איתנו בכלל במחזור?
בתקופה, בכושר לא טוב עכשיו. באמת,
עומר לאורך כל קריירה חזר לתקופות טובות רק דרך לפתוח בהרכב ולהבקיע.
וגם לאורך כל הקריירה שלו מחליף גרון.
וואלה, זה האמת שזה...
בינגו, בינגו, בכלל תחרות על ההרכב לא עושה לו טוב. לא משנה. וואי, מלא אופציות, ואף מילה על ג'אבר. שחקן הרכב ראוי לכל הדעות אם הוא קשר.
איך שבועיים עברו מהר, יאללה.
שחקן הרכב ראוי, אבל אתה יודע איך שחקנים חוזרים מפציעות כאלה. ראינו.
כן, זה לוקח זמן.
אז אני רוצה לסיים את הפרק בהערת הפקה, עריכה, מנהלי המשמרת, איך שתקראו לזה. הבאנו לפה את תמיר במקום לירן, כי אנחנו משוכנעים שלירן מביא את הנחס בפרקים האחרונים, ואנחנו בטוחים ב-100% שההבאה של תמיר במקום לירן תביא את הניצחון אחרי שלושה משחקים רצוף ללא ניצחון.
מה זה ניצחון? אני כבר לא זוכר.
ואם זה אכן יקרה, אז... יש כותרת אצל דורון בן דור בוקר אחרי המשחק, מצבו של לירן לא טוב. במכבי חיפה, סליחה, בגל הירוק שוקלים זעזוע.
אבל מעמד מעורער.
מעמדו של לירן מעורער. רגע, רגע.
צריך להשלים את זה, רגע, רגע. אני אקח את זה.
איש היעקובסון בתגובה, מעמדו יציב. איך שאומרים על מישהו שמעמדו יציב? אתה יודע שתם הטקס.
אופן תגובה,
פשוט להחליף את המילה מעמדו, תחליף במילה מצבו פשוט, זה יהיה הרבה יותר ברור לכולם. מצבו של לירן מעורר, זהו.
הבנתי, מצבו מעורר. לירן, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו חושבים שאתה חבר טוב, אני לא מאמין שאנחנו חולקים את אותו מקצוע, זה מביך אותי מאוד מאוד מאוד.
לא אומר בשם כולם, לא אומר בשם כולם. תדבר בשם עצמך.
כן, אני מדבר בשם כולם. יאללה. תמיר, תודה רבה. תמיר שמחה, תמיר.
שגם תמיר, תודה שמחה, איך שאתה רוצה. היה כיף מאוד, חברים, תודה.
תודה, כפרה עליך. רובן, סתה, יש לך מלא עבודה, כי הקלטנו פה 7.5 שעות, אתה צריך להפוך את זה לשעה וקצת. בהצלחה, אחי. צ'רקס, תודה, כרגיל, היה תענוג, אחלה אוזניות נוצצות. ותודה לכל מי שמאזין לנו ולכל מי שמאזינה לנו. זה כיף לנו לאללה כשאתם מדברים איתנו, כשאתם כותבים ברשתות החברתיות, כשאתם מגיבים על פרקים, כשאתם עוצרים אותנו באמצע המילואים ואומרים שכיף לכם לשמוע אותנו, אנחנו באמת עושים את זה מכל הלב, אז תבואו ותדברו ותגיבו ויהיה אחלה, ויהיה למכבי, ירוק עולה, חדרה בקרוב, תנו בראש.